שלום לכולם ולכולן, אנחנו שוב בפינתנו אהובה, אנגלמן ולונדין.
לונדין ואנגלמן.
והפעם.
נאמן
למקור. אמרנו שזה על פורמט של תוכנית טלוויזיה. לא דון מקרה של מה. והפעם אנחנו הולכים לדבר על הלילה המיוחד ביותר בשנה, ליל הסדר. לילה שאולי אין לילה שיותר מתכוננינו אליו.
כן.
בעם ישראל מאשר הלילה הזה. וגם פה נפתח בדומה לתוכניתנו שדיברנו על הכנות לקראת חג הפסח, מאוד מאוד תלוי איך מגיעים ללילה הזה. זאת אומרת, הלילה הזה אמור להיות לילה מופלא, לילה שבו נפתחים שערי השמיים, הלילה הקדוש ביותר בשנה, שאדם יכול להגיע למדרגות עליונות ונפלאות, וגם ברמה, תכף נדבר על זה, הרמה המשפחתית, החברתית, ליצור גיבוש, אבל לצערנו, כמו שהרבה פעמים אנחנו יודעים, שלא מתכוננים נכון, הלילה הזה יכול להפוך להיות לילה של סיוט, גם ברמה המשפחתית, כולנו מכירים את המתחים, הרבה אנשים שלא ראו אחד את השני כל השנה כולה, נפגשים יחד, זה יכול ליצור מתחים, וגם ברמה האישית, שוב, אדם נמצא בלחץ לעשות הרבה דברים ולהתאים את עצמו לכל המערכת, ובסוף יוצאים מהלילה הזה בתחושה של החמצה, תרתי משמע. והמטרה שלנו זה באמת לנסות לתת כמה כיווני חשיבה, איך עושים ליל סדר מסודר ומלא שמחה. הרב ליאור.
אז מתחילים אולי באמת בדבר הפשוט, וזה להגיע, אני אומר באמת את המובן מאליו, אבל זה להגיע ליל הסדר עם כוח פיזי, לישון לפני. דיברנו בפינה קודמת על כל ההכנות של ליל הסדר, ולנסות להגיע למצב שהבית מסודר, איזה שחכמים סידרו לנו את האור ליודע לבודקים את החמץ, סידרו לנו דדליין. והדדליין הזה מאפשר לך 24 שעות, שבהם באמת אפשר להיות מקום אחר, אפשר ללמוד לקראת, אפשר לעשות את זה עוד קודם, אפשר לנוח, לסדר את זה כיעד. יעד מאוד חשוב.
ופה נוסיף משפט שמן הסתם חלק מהצופים, בעיקר הצופות אומרים, כן, אלה הגברים, הם ישנים. בתכנון נכון אפשר ליצור מצב ששני בני הזוג נחים לפני חג הפסח, ובאמת זה תלוי בחלוקה לפני, בגישולים, כן. עניינים שהם לא חייבים ליפול כמובן רק על צד אחד, אלא עבודה משותפת של כולם. אז אמרנו להגיע ערנים פיזית.
ללמוד לקראת, ואני חושב שהרבה פעמים דברים קטנים עושים את הסדר, כמו לסדר נכון מקומות ישיבה. כלומר, לפעמים יכול להיות מצב כזה שטוב, יצא שהמבוגרים ישבו, כי באופן טבעי הם חברים וזה ישבו ביחד, והילדים ישבו שם ביחד, איבדת את היגדת לבינך, באיזשהו שלב הם כבר בינם לבין עצמם, מבוגרים בינם לבין עצמם. חכם, להכין את הכל מראש. מי יושב ליד מי, איפה נכון, לתת הגדת לבינך גם לפעמים יש ילד גדול בבית, ילדה גדולה בבית, רווקים בגילאים שבהחלט יכולים להגיד את הגדת לאחיך, לאחיך הקטן, לאחותך הקטנה, לתת, להושיב נכון, צעיר ליד מבוגר, אזורים נכונים בתוך השולחן, מאוד מאוד יעיל.
אני חושב שחלק מהנושא הזה באמת של הכנה, אם דיברנו על באמת מיקומים, לפעמים גם הכנה נפשית. הזכרתי את זה קודם, זה נקודה שלא אוהבים לדבר עליה, אבל ליל סדר זה יכול להיות לילה של הרבה מתחים. כאמור, קרובי משפחה, במעגלים אלו ואחרים, שלא
לא
אורחת השני. לא, לא זה הפתרון. יש כאלה אגב שבאמת אני יודע מנסים ככה הפתרון, לא להזמן או לא להגיע.
שכחתי שפסח גם חל השנה.
כן. שכחתי שלא ראינו אחד השני שלוש שנים. אני אומר, אפשר בחשיבה נכונה אפילו לדבר עם דוד או דודה חסרי טקט לפני החג. אני אסביר, אני אסביר. אם אתה על תקן הדודה לדודה, לפעמים אנחנו יודעים שיש איזה נושא טעון במשפחה, לדוגמה, וזה קורה הרבה. יש עכשיו
במרור, לא להזכיר שוב במרור את הירושה של סבא רב.
זה לא הזמן לפתוח, זה לא הזמן לפתוח נושאים טעונים משפחתיים. זה לא הזמן, כבר זה קלישאה, עם השאלות, מתי תתחתני, מתי תתחתן, ומתי הבן שלך מסיים תואר, ומתי הבת שלך.
כאילו השאלה מתי תתחתני היא לא חלק מארבע קושיות, אתה רוצה לחדש פה.
לדבר מראש ולהעביר, אפילו לפעמים זה לא בעיה, להרים טלפון לפני, הקשיבו, יש נושא מסוים, מבקשים לא להעלות אותו, כולם, גם בדרך כלל אנשים יש להם מבינים, אבל הערנות היא חלק מהעניין. למשל, אגב, גם דברים קטנים, למשל דוגמה, הייתי פעם באיזושהי סיטואציה בליל סדר, שיושב בשולחן זוג חסוך ילדים. עכשיו, למשל, מה מרגישים זוג חסוך ילדים כאשר הילדים הקטנים שרים מה נשתנה? זו תחושה מאוד לא פשוטה. גם הנושא הזה, זה משהו שיכול, אמור, מה הרעיון של חג הפסח, מה הרעיון של ליל הסדר, זבח משפחה, זה כל הרעיון של הפסח, שכולם יחד, זה גם בא לידי ביטוי בקורבן הפסח, שאוכלים אותו צלי, שזה משהו שמקווץ את הבשר ולא מרחיב אותו, עצם לא תשברו בו. אז לחשוב על דברים יצירתיים, למשל במקרה כזה, שיהיה זוג ללא ילדים סביב השולחן, אז כולם יחד שרים מה נשתנה, לא חובה טקס הקדוש שדווקא הילד הקטן...
וזה צריך לחשוב, כי לפעמים זה בדיוק הפוך.
נכון,
כי אם אתה עכשיו דווקא... אומר שכולם שרים, אז כולם מביטים נכון. ואומרים, או, למה כולם שרים?
עת ומשפט ידע לב חכם, צריך לעשות פה הרבה חשיבה, כמו שאמרת, סידור מקומות, חלוקה למשל, בהמון בתים, בצדק, עושים שכל אחד קורא קטע מהאגדה, למי נותנים, איך נותנים.
ואולי לא רק קורא, יכול להיות שאפשר להגיד מראש על קטעים מסוימים, תכין משהו. תגיד משהו, גם לילדים בגילאים מסוימים ובטח למבוגרים, ואם אתה מדבר פה על זוג שאין להם ילדים, אז כשהם יכולים להכין את המשהו ולהגיד לכולם, אז יש פה כבר משהו מסוג אחר.
בהחלט, ובכלל למצוא נושאי שיחה, אני גיליתי שאחד מנקודות הנתב, מה שנקרא, נקודת תורפה בטיחותית ואל הסדר, זה השולחן עורך. זאת אומרת, האגדה יש איזשהו טקסט שאנחנו כן. סביבו וכו'. שולחן עורך יש תמיד את התחושה של ה... אוקיי, עכשיו...
עכשיו אפשר לדבר על ביבי.
בדיוק, עכשיו אפשר להכניס את הפוליטיקה וכו'. גם פה, תכנו נכון לנושאים משותפים גם בתוך הקטעים הללו של השולחן עורך, כדי להשאיר את הלילה הזה בלילה של רוממות. אז לא, עכשיו, במקור, חכמי ישראל כידוע, דיברו ביציאת מצרים כל אותו הלילה, אבל בוודאי שפעמים יושבים במשפחה וחברים, לא כולם עכשיו נמצא. אבל נושא שיחה שהוא לא מאיים על אף אחד. לדוגמה, אחד הנושאים שגיליתי עם השנים, לדבר הסבא והסבתא. או הדמויות המבוגרות שנמצאות בשולחן, החוויות שלהם לא מאיימות על אף אחד. הפוך, הן מגבשות את המשפחה. סבתי זיכרונה לברכה, שהייתה ניצולת שואה, היא הייתה בליל הסדר, מספרת לנו לא דווקא סיפורים עצובים, סיפורים של גאולה וחירות שעברו עליה בתקופה, באותה תקופה, וזה נתן לכל הנכדים ולכל הנכדות, זאת אומרת, את התחושה הזו שכולנו יחד. זאת אומרת, דווקא נושא שהוא בדיוק המטרה המקורית של ליל הסדר, והגעת לבנך, ליצור פה את השרשרת, שכולם בליל הסדר הרגישו שותפים, הדברים הללו הם ניתנים. זה פשוט זקוק חשיבה, עורך הסדר, מי שהסדר נמצא אצלו, זה בדרך כלל האחריות שלו, ושיתוף פעולה עם כולם, וכמובן המשחקים לילדים, והאתנחתות, והצגות וכולי, כל הדברים הללו הם יכולים להפוך ליל הסדר לדבר מאוד מאוד משמעותי.
אגב, דווקא המשפט הזה שעורך הסדר, האחריות שלו, דווקא פה אני חושב הרבה פעמים צריך ערנות ולעזור לדברים לקרות. כי לפעמים יש אדם שברוך השם עורך את הסדר כבר שנים וזה בסדר גמור וכולנו שמחים בזה, ולפעמים צריך לתת את העזרה כדי לחבר את הילדים, כדי לעשות את הדבר הזה שקורה. אני חושב שגם יש משהו שהוא בעיניי, יכול להיות שהוא מכוון לסוג מסוים של משפחות, אבל לפעמים אנשים הופכים את ליל הסדר ללילה של דברי תורה עמוקים. כלומר, קוראים את האגדה. ראיתי, המלבים, הוא אומר על זה דבר נפלא. ומתחילים כזה חפירה של שעיים, של שלושה סיבובי אצבע וכו'. זה שפת אמת מאוד יפה, שהוא תמיד לוקח אותו איתי ליל הסדר בהקשר הזה, שהוא אומר, יש באמת החכם, הבן החכם שואל, מה העדות החוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? ואז עונים לו, אף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אז שפת אמת עושה את הפנים האלה שעושים כל הילדים, זה הרי זה טריק לילדים החכמים, אומרים להם משהו, אם אתה חכם תבין, כאילו לא יודע מה אמרו לך, מה אין מפטירים אחר הפסח. שפת אמת אומר, שום לילד החכם, אני אומר את זה בצורה חריפה, אבל אני חושב שזה נאמן לדבריו. הוא אומר, תקשיב ילד חכם, אתה מאוד עמוק. אתה יכול דברי תורה עמוקים, אתה יכול דרשות, אתה יכול זה. הלילה הזה לא נועד לזה. בלילה הזה אנחנו באים לספר את סיפור הקורבן פסח, את סיפור יציאת מצרים, את הסיפור הפשוט. באנו לספר סיפור. ואני חושב שלא צריך ליפול במקום הזה, לא דרשות ולא פלפולים. לחזור אל הסיפור ולספר אותו... אני חושב שזה האתגר, לספר את הסיפור בליל הסדר באופן שתופס את העיניים של הילדים וזה מקרין אליך. כשאני צריך לספר סיפור ככה שהוא ירגיש אותו ויחווה אותו, אני זוכר שפעם באיזה ליל סדר סיפרנו את הרגע הזה שאמרם מחליט לעזוב את יוכבד, לפרוש מאשתו. ואת הרגע הזה, ומה קורה שם בבית, והתחלנו לשאול את האנשים, מה הייתם עושים? מה הייתם עושים? כי כולם בעד מרים, תחזור חזרה. מה הייתם עושים? ומה... ופתאום אנשים נכנסים לתוך הרגע של השיעבוד, אחר כך אותו דבר בגאולה או על שפת הים בים סוף. יש, אני אגיד עוד משפט בהקשר הזה, שהרב קוק בשמונה קבצים כותב שליל הסדר, הוא כותב את זה על בכלל החגים וליל הסדר במיוחד, אתה יושב מול הילד, אתה מאוד חכם, מאוד עמוק, והילד הוא תמים, הוא פשוט. כשאתה מספר לו סיפור, אין לך ברירה, אתה צריך לדבר בקומה שלו, במקום שלו, ומשהו מהתמימות של איך שהוא קולט את הסיפור עובר אליך. מעיף קצת ציניות, מעיף קצת ביקורתיות והתחכמות, וזה הסיפור של ליל הסדר בהקשר הזה.
אכן. בסדר גמור, אז דיברנו את התאמה לקהל, בעיקר לילדים, תכנון נכון, ובעיקר להבין שהלילה הזה חז"ל בנו אותו באופן מופלא. אני לא חושב שיש עוד לילה כזה, שיש לנו כזה פירוט של חכמים שלב אחרי שלב, קדש, רוחץ, קרפש, אחת. זאת אומרת, חז"ל ראו באמת בלילה הזה לילה שזקוקים לעשות אותו בצורה נכונה.
כן.
לעבוד עליו ובאמת להפיק ממנו את הדבר הנפלא הזה של היציאה לחירות, היציאה מכל השיעבודים.
יוצא לך לנסוע לפעמים לליל הסדר או שאתה, זה תמיד...
לא רוצה.
נכון, אחת החוויות הגדולות, שאתה נוסע והמון אנשים נוסעים.
כן.
עם ישראל נוסע לליל הסדר, ואני יוצא בקריאת נרגשת.
לא נשארים לבד.
אל תיקחו לנו את זה. כאילו, זה עוד איזה פינה כזאת כל כך גדולה של עם ישראל לסגנוניו השונים, לשיטתו השונה, מחובר לליל הזה סביב האגדה הזאת.
נכון.
צריך לשמור על זה.
בהחלט. אז נאחל לכולם.
פסח כשר ושמח, שמח וכשר.
וליל סדר מוצלח.
רוץ מאיר, יהדות באהבה.